טוב, אנחנו היום מתחילים לעסוק בסוגיית לימוד תורה. כמובן, הסוגיה הזאת היא סוגיה שלמה. היינו צריכים ללמוד אותה באריכות רבה. אבל אנחנו ניגע בעיקר בשני צדדים בנושא הזה. קודם כל, התורה בצד הלימודי שלה מצד עצמה. כלומר, הצדדים השונים שבלימוד תורה, מצד התורה, מצד חוכמת התורה. והחלק השני זה איך אנחנו צריכים לגשת ללימוד. איך אנחנו צריכים לגשת ללימוד בכלל ולצדדים השונים שבתורה בכלל. אז הדף הזה הוא דף התחלתי, בעזרת השם הוא ישופר, לא הספקתי כל כך להכין כמו שהייתי רוצה. אבל כרגע לפחות יש לפנינו את זה. אז זה מה שנתחיל לעשות היום. האמת שאפשר לעסוק בנושא הזה מכל מיני כיוונים. אולי אחד הכיוונים היותר יסודיים, היותר מקוריים, היותר תמציתיים, זה פרק א' באורות התורה, בעיקר פסקה א' ופסקה ג'. ונשלים את הדברים, נספיק, גם ממקום נוסף באורות התורה. הפרק הזה נקרא, פרק א' באורות התורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אנחנו מכירים פסוקים לא מעטים בתורה, שמבררים שבעצם יש שתי תורות. יש תורה שנקרא תורה שבכתב, ויש תורה שנקרא תורה שבעל פה. באופן פשוט, אם היינו שואלים ילד, תגיד, מה ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה? אז הוא היה אומר, תורה שבכתב זה השם דיבר, תורה שבעל פה, בני אדם מדברים, עם ישראל. כלומר, תורה שבכתב זה ההופעה האלוקית מלמעלה למטה, ותורה שבעל פה זה ההופעה האלוקית מלמטה למעלה. ככה לבחורה האדם היה אומר.
לא נכון בכלל.
מה זאת אומרת?
הכל ניתן מפי הגבורה, גם הסיכויות
בעלי אחות. לא נכון.
זה מה שכתוב?
זה לא מה שכתוב, זה מה שאתה מבין. זה לא כתוב.
אבל למשה רבן אמרו הכל.
כתוב ככה, כל מה ש...
פשוט היה משהו שהגבורים.
כתוב בגמרא במסכת ברכות. כל מה שתלמיד ותיק קטיל לחדש, הכל נאמר למשה בסיני. עכשיו השאלה מה זה הכל. האם הכל זה כל הפרטים, או הכל זה העקרונות? חז"ל מסבירים שכל מה שתלמיד ותיק קטיל לחדש, הכל נאמר למשה בסיני, או מסיני, זה לא הפרטים, זה עקרונות. עד כדי כך שכתוב בגמרא במקום אחר, שכשרבי עקיבא דרש בתילי תילים של הלכות, ישר משה רבנו שם בשיעור וחלשה דעתו. לא הבין כלום, לא הבין מה הוא רוצה. עד שאמר לו רבי עקיבא, אל תדאג, הלכה למשה מסיני. כל מה שאני אומר, כל ההתפרטות שאני מדבר עליה, הם בעצם נמצאים בעקרונות שלך. הלכה למשה בסיני, מסיני. אומרת הגמרא, ית ודעתה היו, התיישבה דעתו של משה רבנו. הגמרא שואל, המדרש בפרשת כי תישא שואל שאלה חמורה, וכי התורה שעליה נאמר, ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן ים. תורה ארוכה, עמוקה, אינסופית. וכי, שואל המדרש, וכי ל-40 יום למדה משה? אותם 40 יום שמשה רבנו היה בהר סיני, הוא הספיק, במרכאות, ללמוד את כל התורה, לרוחב ולעומק, שעליה נאמר, ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן ים? אומר המדרש תשובה שהיא בדיוק התשובה לשאלתך. אומר התורה, אומר המדרש, לא. באמת משה רבנו לא למד את כל התורה כולה. אלא כללים, כללים לימדהו הקדוש ברוך הוא למשה. שנאמר, ויהי כחלותו לדבר איתו. אל תקרי כחלותו מלשון כליה, כלומר סיום, אלא כחלותו מלשון כלל. לכן, שנייה אחת, בואו לא נתפזר. לכן משה רבנו למד את העקרונות. אם אדם לומד את העקרונות, ממילא כל הפרטים מושקפים לו מתוך אותו עיקרון, מתוך אותם העקרונות. אז למה הוא ישב אצל רבי עקיבא ולא הבין מה רבי עקיבא דיבר? זה לא שמשה רבנו לא הבין. משה רבנו, הגמרא הזאת באה ללמד אותנו, שלפעמים כשאנחנו לא מבינים שהעקרונות גונזים מקרבם את כל, את כל הפרטים, כמו שאנחנו מבינים שגרעין של עץ או איחור של עץ גונז בקרבו את כל הפירות, אני אתן לך עכשיו איחור של עץ תהנה. איחור, ענף כזה. כן, זה חתיכת ענף כזה. יבשה. אני אגיד לך, בבקשה, תקטוף תהני. מה תקטוף? עץ יבש. כן, תשתול את האיחור הזה באדמה. תאבד אותו כפי שצריך. עוד כמה שנים, בעזרת השם, במהלך דורות, תקבל הרבה הרבה תהנים. אלא מה? הפירות נמצאים בתמצית באיחור.
רק להגיד 13 מידות, זה כל הרעיון.
אני לא יודע למה אתה חותר. אתה מדבר דברים נכונים, אבל מעורבבים, מחילה. השאלה... עוד פעם, יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. ברובד הטכני כפי שלומדים לבגרות, תורה שבעל פה מתחלקת לחמישה חלקים. עכשיו, יש תורה שבעל פה שיש לה יסוד בתורה שבכתב. אם יש לה מקור ביוד ג' מידות וכו'. ויש תורה שבעל פה שאין לה מקור בתורה שבכתב. מה זאת אומרת אין לה מקור? למשל, תקנות וגזרות ומנהגים שישראל קיבלו במהלך הדורות. אז מאיפה הם הוציאו את זה? מה, זה לא ממשיך את הכיוון של תורה שבכתב? זה ממשיך, אבל זה בא ממקום אחר. לכן כשאנחנו מדברים על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אפשר לדון בסוגיה הזאת מהרבה הרבה צדדים. תכף נראה כיצד הרב, אם אפשר לומר, ממש בפסקה הראשונה באורות התורה, שם אותנו במקום מאוד יסודי, מאוד תמציתי, כדי שניגש למושגים האלה בצורה נכונה, ואחרי שנבין את העיקרון של תורה שבכתב, ואת העיקרון של תורה שבעל פה, אז תורה שבכתב היא מתפרטת להרבה הרבה זוויות, בתוך הכותרת הכללית, הראשית של תורה שבכתב, וכאן על תורה שבעל פה.
כמו שכתוב בהקדמות לרמב"ם, שהכל, הכל קיבל משה.
מה זה הכל?
גם את התורה שבעל פה.
מה זה הכל? ודאי, מה זה הכל? השאלה איך הוא קיבל. הכל קיבל משה, השאלה האם את הפרטים או רק את הכללים. הכל קיבל משה, הכוונה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, שהקדוש ברוך הוא שם בו סגולת ישראל, שמתוכו הוא מוציא תורה שבעל פה. מה זה הכל? הכל זה אומר שהקדוש ברוך הוא לקח, אני אומר זה ברמה של גננת, הקדוש ברוך הוא לקח את סך הידיעות ושטח אותם לפני משה בהרצאה אחת במשך 40 יום. זה בדיוק מה שהמדרש יוצא נגד, מה פתאום?
אבל הוא אומר עם אהרון, הלכה הלכה, וככה זה ששומעים אותה.
מה זה הלכה הלכה?
הוא אומר לו פסוק, ואז אומר לו...
מה זה הלכה הלכה? את היסוד, את היסוד של הפסוק. אני אשאל אותך שאלה. שאלה אפשר לשאול אותך?
כן.
כשאתה למשל קורא בתורה על מצוות ישיבה בסוכה, אתה יכול להוציא הלכה אחת מתורה שבכתב על ישיבה בסוכה? אתה יכול? עכשיו בוא ננסה. מה זה סוכה כשרה? מה היא סוכה פסולה? כתוב בסוכות תשבו שבעת ימים. כן, יש לי שאלה. מה זה סוכה? כמה דפנות? ממה הסכה חסוי? מה הדפנות יכולות להתייסות? מה הגודל? מה השטח? מה הגובה? מה הרוחב? המקסימלי? המינימלי? מה אלה המצוות הקשורות בסוכה? מי פטור? מי חייב? כל זה אתה יכול ללמוד מהתורה שבכתב?
לא.
בתורה שבכתב אתה יודע דבר כללי, בסוכות תשבו שבעת ימים. באה התורה שבעל פה, מפרקת את המשפט הזה, את היסוד הזה, את התמצית הזאת, הריכוזיות הזאת, לפרטי פרטים מעשיים. כשמשה רבנו היה בהר סיני, מה הוא למד? הוא למד בסוכות תשבו שבעת ימים, והוא למד את העקרונות של מצוות הסוכה. ולכן גם אם הוא לא, אם הוא לא למד אצל הקדוש ברוך הוא איזשהו פרט הלכתי שעלה בדורות האחרונים, אני יודע מה, בכל מיני וריאציות, משה רבנו ידע מה לפסוק בעניין הזה. כי העיקרון הוא אותו עיקרון. אם אדם לומד למשל בשבת, הלכות בישול כמו שצריך, אז הוא לא מתרגש בזה מזה שבשולחן ערוך, או בגמרא ובשולחן ערוך, המציאויות הן מציאויות יותר עתיקות, פחות מציאויות היום. למשל, קירה גרופה וכתומה. מתי הפעם האחרונה אתה הנחת אוכל בשבת על קירה גרופה וכתומה? או לא גרופה ולא כתומה? נראה לי מעולם לא עשית את זה. נו, אבל זה מקור ההלכה בשולחן ערוך. אז מתוך העקרונות שאנחנו למדים בגמרא, מתוך התורה, אנחנו יודעים איך להתייחס לפלטה, איך להתייחס לתנור וכו'. פלטה זה לא איזה דין חדש, פלטה זה התלבשות חיצונית של, נקרא לזה, רבדים טכניים, שבעצם היסוד העקרוני שבהם הוא אותו העיקרון שניתן למשה בסיני.
לא יכול להיות מציאות גשמית הרגע שהיא לא הייתה בשורשה שאפשר לפרש לה ממקור.
רגע, אני לא מבין, הרי אנחנו למדנו להסתכל באורות וברא עלמא. אז אם כן, אפילו ה-MP3 הזה, אפילו הקוס הזאת, זה להסתכל באורות וברא קוס, להסתכל באורות וברא MP3, להסתכל באורות ואפילו ברא את החלקיק גיר הזה. עכשיו, מה השאלה? אין שאלה.
איך זה יכול להיות מבחינה קרונולוגית, כבודו הרב?
אתה שברמה מעשית, נגיע לזה יותר מוכר.
אם משה קיבל את התורה כמו שאנחנו קיבלנו בדבר...
משה קיבל את התורה בעקרונותיה.
נכון, אז זה בלתי אפשרי...
כללים לימדו הקדוש ברוך הוא למשה.
אז זה בלתי אפשרי שהוא קיבל אותה כולה, גם מבחינה ש...
מה זה כולה?
הוא היה מקבל כתב לעתיד ה...
אשר, אני יכול לשאול אותך שאלה? כשאנחנו מדברים למשל על האדם במובן הכולי שלו, מה זה האדם במובן הכולי שלו? זה אוסף ההתנהגויות שהוא מתנהג במשך 100 שנה? זה אוסף הפעולות שהוא עשה? זה אוסף המחשבות? זה סך הפעולות, סך המחשבות, סך הדמיונות, סך הרצונות, סך המאכלים? מה זה? מה זה הכוליות הזאת? אלא, העני של האדם הוא משהו מאוד עצמי, מאוד תמציתי, והעני הזה הוציא מתוכו קרניים. שיצאו אל הפועל בצורה של פעולות, מחשבות, רצונות, דמיונות וכו'.
אז מתי...
עכשיו ברור לך, ברור לכולנו כאנשים מבוגרים, שגם אם אני אדע את סך הפעולות שפלוני עשה, וצריך המחשבות שפלוני חשב, וצריך הרצונות שפלוני רוצה או רצה, זה לא הוא בעצמו, זה הגילויים שלו. נכון הוא לומר שהגיוני מאוד שאם אני אעמיק ואראה שהוא מכנה משותף בין כל הסחים האלה, אז אני אגלה מי הוא, מה עניינו, מה אופיו, מה נקודת המוצא שלו לכל ההתפרטות הזאת. נכון.
אתה רואה מהפרט לקלט, אבל אם
כבר
יש לך את
הקלט,
אתה יכול להקיש מזה.
בדיוק. לכן, לדוגמה, אחת הבעיות שלנו, כשאנחנו לומדים הלכה פרטים, ולכן אנחנו, כשנתקלים בסיטואציה חדשה, לא יודעים מה לעשות. לומדים מספרי קיצורים, אוסף של פרטים, ואז במקרה הטוב אני אדע מה לעשות כשאותו פרט, כשנתקלתי באותו פרט הכתוב בספר. אבל אם לא נתקלתי באותו פרט הכתוב בספר, אני לא יודע מה לעשות, למה? כי אני לא מבין את עקרונות ההלכה, אלא אני מבין את ההתפרטות המעשית שלה.
אז איזה תורה קיבל משה?
איזה תורה קיבל משה? הוא קיבל את התורה, התורה העקרונית. הנה, בואו נראה, אני מצא, בואו נראה.
אז בשביל ללמוד התורה העקרונית אנחנו צריכים...
אתה רוצה שאני אהיה מאוד מעשי? אני אהיה מאוד מעשי. האם משה רבנו למד את כל האותיות הקטנות של הרב אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה? התשובה היא לא. האם אני יודע מה שאני אומר? התשובה היא גם לא. אולי כן, אולי לא, מה נפקא מינה? משה רבנו למד את עקרונות, הלכות שבת. אז בדור המדבר זה התפרד בצורה מסוימת, דורות אחר כך זה התפרד בצורה אחרת, בדור שלנו זה התפרד בצורה אחרת. תקחו ספר בהלכות שבת של היום. רובו ככולו עוסק בהלכות חשמל. סוגיית החשמל בהלכה בשבת. נו. האם משה רבנו ידע מה דין גרמה כשאתה הגיע לאיזה בית הערכה, ואתה מתקרב לדלת, והדלת נפתחה, העיניים החשמליות שם. איך להגיב לזה?
הוא ידע דין גרמה.
עכשיו, מה זה משנה דין גרמה הזה? הוא מקיף 3,000 אפשרויות, או 3 מיליארד אפשרויות. מה זה משנה? אם הוא יודע את העיקרון, הכל מושפע מהעיקרון הזה, הכל הוא תוצאה של העיקרון הזה.
אז למה לא נשארנו רק בעקרונות?
למדנו עכשיו לימוד גדול לדידי, ש613 מצוות הם 613 עקרונות. אני שואל עכשיו שאלה, כמה הלכות יהודי מקיים? אין ספור. יש רק תרי"ג מצוות? הרבה יותר. מה עם השולחן ערוך החמישי? נושא בפני עצמו, שורש הכל, לב הכל. אז כמה מצוות יש בתורה? תרי"ג? מה פתאום? תרי"ג מצוות אלה תרי"ג העקרונות. עכשיו, אם אני לוקח את העיקרון, זה דרך אגב נקרא להחמיר במצווה. או זה נקרא מצווה דרבנן. מצווה דרבנן היא בעצם מזהה עיקרון מסוים של דאורייתא, ומשכללת אותו, מפתחת אותו. מתוך שהיא מעמיקה ביסודו, היא משכללת אותו. אז אדם מחמיר במובן הנכון של המילה, זה לקחת את אותו העיקרון של התורה, ולפתח אותו הלאה. להמשיך את אותו עיקרון. זה נקרא חומרה. מה? חז"ל אמרו, התורה אמרה לא תוסיף ולא תגרע. אבל מצד שני יש תקנות וגזרות כל הדורות. נו, אז מה? לא תוסיף ולא תגרע, לא. אז כתוב. אז יש פעמיים בתורה כתוב, בספר דברים, פעמיים כתוב לא תוסיפו ולא תגרע. אומר הגר"א, למה כתוב פעמיים? פעם אחת, לא להוסיף בכל מצווה. למשל, התורה אמרה, קח 4 המינים, אל תיקח 5. ובפעם שנייה, כדי לא להוסיף עוד מצווה או לגרוע אחת מהמצוות. כלומר, יש תרי"ג, אל תעשה את זה תרי"ד. אל תוסיף עוד אחד. אבל בתוך התרי"ג עצמו, ובתוך הגבולות של כל מצווה, קח את העיקרון ותשכלל אותו, תפתח אותו.
אל תוסיף עוד עיקרון.
בדיוק. אל תוסיף עוד עיקרון. ההתפרטות זה כל דיני דרבנן. כל דיני דרבנן זאת התפרטות של תורה. רבותיי, סטינו מהנושא לגמרי. סטינו מהנושא. אבל לא התחלנו. עוד לא התחלנו לגבי מה זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. רק התחלתי להגיד בהתחלה שיש שתי תורות. יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והקדוש ברוך הוא שנתן לנו תורה נתן לנו שתי תורות. ואז מיד נשאלה השאלה, מה עם שתי התורות האלה? מה, התורה שבעל פה היא לא ניתן בסיני? אז אמרתי, תשובה טכנית לגמרי. יש צד בתורה שבעל פה שניתן בסיני. יש צד בתורה שבעל פה שניתן בסגולת ישראל לטבע הישראלי, זה פסקה ב' פה לפנינו, והטבע הישראלי הזה מוציא תורה שבעל פה. לכן יש תורה שבעל פה שלא ניתנה מסיני, אלא ניתנה בטבע הישראלי, זה יותר עמוק מסיני. אבל זה נושא אחר. טוב, אני רואה שאתם לא רוצים היום ללמוד תורה באמת. רוצים היום להקשות קשיות, בבקשה. רבותיי, בואו נלמד, אני מבטיח, 90% מהשאלות תיפטרנו. אז קטוס מה ישראל, בדיוק. רק בגלל שאתה חתן אני מכבד אותך.
יש תורת משה ויש תורת ישראל?
עוד מעט. בסדר, מה רצית, ג'וש? בוא, אוקיי, בסדר. עכשיו, הפסקה הראשונה בפרק הזה, בפרק א', היא פסקה קצת מרחפת. היא פסקה מאוד פנימית, מאוד סודית. והרבה פעמים קשה להבין מה הרב רוצה פה. מה הנקוד? תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הייתי אומר ככה, תורה שבכתב זה 5 חומשי תורה, תורה שבעל פה זה גמרא. נכון? זה מה שהייתי מבין. אבל זה לא מה שהרב אומר. זה נכון שתורה שבכתב זה 5 חומשי תורה ותורה שבעל פה זה הגמרא, זה סעיף אחד של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אחד הסעיפים של תורה שבכתב נקרא הספר, נקרא 5 חומשי תורה. אחד הסעיפים של תורה שבעל פה זה מה שאנחנו קוראים גמרא, או כוזרי, או שערי תשובה, או אלון באהבה ובאמונה, או אורות התורה. זה סעיפים. אבל להגיד שזה תורה שבעל פה, מה פתאום? אלא יש הגדרה יותר יסודית, יותר תמציתית, יותר מקורית, יותר שורשית. אז בואו נראה. כל זה כדי להבין בכלל מה זה לימוד תורה, מה אנחנו לומדים בכלל. אנחנו לומדים שתי תורות. אנחנו לומדים תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ולכן לא לחינם הרב מתחיל את זה, מתחיל לעסוק בסוגיה הזאת בפרק א'. אז בואו נראה. תורה שבכתב, אני אקרא ברשותכם את כל הפסקה הזאת, כדי קצת להיכנס לאיזשהו אלם קרב, כי באמת זה פסקה, המילים קצת פנימיות, אבל תראה ננסה לפרק את זה כמה שאנחנו מבינים. תורה שבכתב, אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. אנו מרגישים מקרבה את אבקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. חשים אנו רוח אלוהים עליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת, טסה על פני חיינו ממעלהם ומזרחת אותם באורה. האור מבעיק, נוצץ וחודר בכל, תחת כל השמיים ישרעו. לא רוח האומה חוללה אור גדול זו, רוח אלוהים יוצר כל יצרה. תורת חיים זאת יסוד יצירת כל העולמים כולם. עד לכאן תורה שבכתב. בתורה שבעל פה אנו יורדים כבר לחיים. אנו חשים שאיננו מקבלים את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה, בצינור המתקרב לחיי המעשה. אנו חשים שרוח האומה, ביטוי יסודי שעסקנו בו רבות, הקשורה כשלהבת בגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופייה המיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם. איזה הגדרה מופלאה. תורה שבעל פה תורת האדם, תורת שבכתב תורת השם, כבר נסה להסביר את זה. תורת השם היא גם היא. העין הפקוחה, הנה הגענו למשה רבנו, העין הפקוחה של צופה באספקלריה המהירה, הנאמן בכל בית השם, לא אפשר שממנה תהיה נעלמת שיפת חיים זאת לכל פיתוחיה. גם מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. ושני ההורים הללו עושים עולם שלם, ששמיים וארץ ישקו בתוכו. טוב, בואו נתחיל לאט לאט, משפט משפט. תורה שבכתב, אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. אנו מרגישים מקרבה את אבקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. אני אומר את זה במילים שאולי יותר מובנות לנו. אנחנו חיים, אמרנו, בעולם של פרטים. העולם של הפרטים הוא נקרא אלמא דפירודה. אלמא דפירודה הזה, על פי הגמרא, נקרא אלמא דשיקרא. ככל שאנחנו יודעים יותר לזהות את האחד שהוא תמצית הפרטים וסך הפרטים, כך אנחנו יותר מגלים לא את הפירודה אלא את האחדותה, ולא את השקרה אלא את האמת. אלמא דאמת, אלמא דקושטא. כלומר, בכל תחומי החיים זה נכון. ככל שאנחנו לא נאבדים בתוך הפרטים, אלא מגלים את מקור הפרטים, את תמצית הפרטים ואת סך הפרטים, גם המקור התמציתי האיכותי וגם הסך הכמותי, ממילא אנחנו יודעים להתבונן על כל פרט במשקפיים נכונות. תורה שבכתב היא התורה שבה הקדוש ברוך הוא עוסק בדבר אחד, אם אפשר לקרוא לזה ככה. עוסק בכלל כלליות של, של הופעת השם בעולם. שאחד אחד הביטויים שלה זה התורה שבכתב שלנו, בראשית הדברים. וזה מה שהרב קורא כאן, הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. יותר עליון מצד אחדותו האיכותית ויותר מקיף מצד אחדותו הכמותית. מה זה בדיוק הציור היותר עליון הזה? הייתי אומר ככה, במילים רוחניות של שבת. נשמת דנשמתין, נשמת הנשמה. הקדוש ברוך הוא נתן לעולם תורה שבכתב, שהיא בעצם התורה הכללית של כל הפרטים. שמה שכתוב בה, במרכאות כתוב בה, מה שכתוב בה זה המגמה, זה המטרה, זה התמצית, של, זה היסוד של הכל, הגרעין של הכל, והמגמה של הכל. ולכן בתורה שבכתב אנחנו בכלל לא מתעסקים עם הפרטים. אנחנו מתעסקים עם העקרונות, מתעסקים עם המגמות, מתעסקים עם המטרות. לכן התעקשתי איתך מקודם. האם אפשר ללמוד הלכה פרטית אחת ממה שכתוב בתורה שבכתב? התשובה היא לא. בתורה שבכתב אנחנו לומדים על העיקרון שנקרא סוכה. יש מגמה ביהדות, בתורה, שקוראים לה סוכה. והעיקרון הזה מופיע על ידי זה שאנחנו יושבים בסוכה. כל האזרח בישראל יושבים בסוכות. עכשיו מה זה? איך זה בא לידי ביטוי העיקרון הזה? ברמה הפרטית שלו, המעשית, ההתפרטותית שלו. לזה, בשביל זה נלך לתורה שבעל פה, אל המשנה, אל הגמרא, וכו' וכו', שכל הצדדים המעשיים הפרטיים הם בעצם, אפשר לומר, השתלשלות והתגשמות, מלשון הגשמה, של אותו העיקרון היסודי שהתורה קוראת לו בסוכות תשבו. ולכן כשאני לומד תורה וקורא בפסוק בתורה בסוכות תשבו, אין לי שום עניין לחפש שם הלכה, למעשה, ממש לא. אלא אני צריך עכשיו להבין מה כתוב פה. עכשיו יותר מזה, אם על פי תורת הסוד, כל התורה כולה עם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז גם הפסוק הזה, בסוכות ישבו שבעת ימים, זה אחד משמות הבורא. יותר פשוט מזה, זאת אחת ממידות הבורא. אז כל תורת הקבלה, עניינה, לגלות את הגילויים האלוקיים בעולם שלנו, שיונקים מעולם אינסופי אלוהי, כפי שהם כתובים בתורה, אותם העקרונות. זה תורה שבכתב. תורה שבכתב זה לא מתחיל מהשכל שלנו בכלל. זה לא מתחיל מהחוויה, זה לא מתחיל בכלל מאיתנו, זה בכלל לא מתחיל מהמציאות. זה מתחיל מהצד היותר קרוב אל המקור האחדותי האינסופי האלוקי. זה תורה שבכתב. הקדוש ברוך הוא, וכמו שג'וש כאן מאיר, בצדק, ישראל. סגולת, אם ישראל קדמו לתורה, אז תורה שבכתב היא בישראל. זה לא בחמישה חומשים בלבד. תורה שבכתב זה כל, אפשר לומר, ההופעות הנשמתיות, הרוחניות, המגמתיות, שנמצאות בבריאה. אז אחד הביטויים שלה זה באמת תורה שבכתב שלפנינו. אחד הביטויים שלה זה סגולת ישראל שמוציאה תורה. נראה בהמשך. לכן תורה שבכתב אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. ולכן באמת התורה הזאת היא מעלינו. היא מגמתית, היא מרחפת. מי שלא מבין מה שאנחנו מדברים פה, זה נראה לו סיסמאות מה שאנחנו כאן מדברים. דברים שאין להם אחיזה במציאות, בהוויה. אנו מרגישים מקרבה, מקרבה הכוונה מקרביה, כן, ממה שנמצא בתוכה, בשורשה. אנו מרגישים מקרבה את אבקת תפארת ההורה החיה הכללית של היקום. שאותו הבוק, אותו הפהר, אותו ההור, מאיפה הוא בא? מהמקור האלוקי. אם מישהו יגיד שהוא יכול להסביר את המשפט, הציור היותר עליון ויותר מקיף של נשמתנו, או הוא יגיד שהוא יכול להסביר את המשפט, אבקת תפארת ההורה החיה הכללית של כל היקום, במחילה מכבודנו, הוא לא אומר אמת. כי זה דברים פנימיים, נסתרים, סודיים. זה נקרא תורה שבכתב. תורה שבכתב זה הופעת התורה אלינו מהמקום היותר כללי שלה. ולכן אחד הביטויים באמת שהתורה שבכתב זה תורה, זה מה שאנחנו קוראים חמישה חומשי תורה. שאם היינו לומדים את חמישה חומשי התורה האלה כמו שצריך, היינו מגלים את מידות הבורא. היינו מגלים את שמות השם. כל תורת הסוד זה בעצם ללמוד. כן, מה זה ספר הזוהר? בואו רגע נוריד דברים לארץ. מה זה ספר הזוהר? או נעלה את הארץ השמיים. ספר הזוהר זה הפירוש הסודי של הפסוקים של התורה. כלומר, אם כתוב בתורה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז יש למשפט הזה, לפסוק הזה, ביטוי או הבנה, כפי שאני מבין את זה פה במדרגת הארץ. בהתחלה ברא אלוהים את התכלת למעלה ואת האדמה למטה. כן, זה נקרא תורה שבעל פה. זה במובן שלי, רק שנייה אחת. זה במובן שלי. אבל אם אני לומד מה זה המילה ראשית, מה זה האותיות ב' ר' א', מה זו צורת כל אות, מה המשמעות של צורת האותיות, וכו', עד רמות כאלה זה מגיע, ויותר מזה, אז אנחנו מבינים שהפסוק הזה הוא בכלל פסוק אחר לגמרי. לא בראשית ברא אלוקים השמיים ואת הארץ. אלא ההתגלות השמיים מתווה הארצי, פה בטבע, היא היא התגלות, היא זרוע, היא קרן של אותה השמש של הפסוק שנקרא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ולכן באמת אומר הרב, דאים אנו על ידה, דאים מלשון לדעות, למעלה מכל היגיון ושכל. כי זה לא מתחיל מהתובנה שלנו, השכל שלנו, ההיגיון שלנו הוא פרטי, הוא נקודתי. חשים אנו רוח אלוהים עליון מרחפת עלינו, נוגעת ואינה נוגעת. גם אנחנו קשורים אליה וגם הרבה מעלינו. נוגעת ואינה נוגעת. טסה על פני חיינו ממעליהם, זה משהו הרבה יותר עליון מהמציאות, מהחיים, מההוויה, ומצד שני מזרחת אותם באורה, מקרינה את זה שהם קרניים. אני הייתי אומר את זה בשפה שאנחנו יכולים להבין אותה. בחור מגיע למכון מאיר, הוא לא יודע בדיוק מה זה מכון מאיר. המפגש הראשון שלו עם מכון מאיר, נגיד המפגש הראשון, נגיד שבועיים, חודש, שהוא מקבל איזה מין הזרמה רוחנית כזאת, שהוא לא יכול להגדיר אותה בדפי סיכום בקלסר, או בלדבר, בלספר לחברים, הוא לא יכול להסביר את זה. לזה נקרא באופן מסוים, רק כדי להמשיל את זה, זה נקרא תורה שבכתב. נשמת התורה, מגמת התורה. תורה שבעל פה, זה בוא נשב על לוח זמנים, סדר יום, מה אתה עושה ב-8, מה אתה עושה ב-9, מה אתה עושה ב-10, מה עם התפילה, איך אתה מכוון בברכת המזון, מה עם שבת, איך אתה מתפתח בלימוד, שיעורים, פרונטלי, עבודה אישית, חברותה, בקיאות, עיון, גמרא, אמונה. זה כבר התפרטות, זה כבר תורה שבעל פה. תורה שבכתב זה המפגש עם נשמת הדברים. תורה שבעל פה זה המפגש עם ההתפרטות של אותה הנשמה. ולכן כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים שתי תורות. אנחנו לומדים תורה שעוסקת במגמה העליונה הזאת, ולומדים תורה שעוסקת בהתפרטות המעשית של אותה המגמה. אני עכשיו מקרב קצת הדברים למושגים שלנו. התורה שעוסקת במגמה נקראת לימוד, נקרא פה לימוד אמונה, לימוד פנימיות, יש כאלה קוראים לזה לימוד חסידות, השאלה מה מתכוונים שלנו חסידות. ברמה יותר נמוכה זה לימוד מוסר, כי אני מתכוון נמוכה, מצד מה שאנחנו מבינים את המילה מוסר. וזה הלימוד של תורה שבכתב. הלימוד של תורה שבעל פה, זה יותר ההתפרטות של אותם העקרונות והאידאות במציאות. אנחנו קוראים לזה לימוד גמרא, לימוד משנה, לימוד הלכה. ולימוד מוסר בצדדים המעשיים שלו. זה שני מקצועות בתורה. שלכל מקצוע אנחנו צריכים לגשת ממקום אחר. ללימוד האמונה ניגשים מהמקום של תורה שבכתב. ולכן באמת אחת הבעיות שאדם שלומד אמונה, שהוא מרגיש שהדברים מרחפים, ממעל, גבוהים, גדולים, לא נוגעים בו, או נוגעים בו ולא נוגעים בו. הוא בא לטפל בעצמו, הוא בא לחזור בתשובה, בא ללמוד איך לחיות, איך פיזית בבוקר ליטול ידיים, להגיד בברכות השחר, פתאום מדברים איתו, מגמות, אלוקיות. הוא לא מבין. התורה שבעל פה, זה כבר יותר התפרטות המעשית. בסדר? זה מתחיל להיות קצת יותר ברור? אז בואו רק נקרא את החצי השני. בתורה שבעל פה, אנו יורדים כבר אל החיים. זה לא התורה ששטה מעלינו. זה לא הרעיונות, המגמות, האידאות, המוחלטים, המופשטים. כאן מדובר כבר בביטויים מעשיים, בהתגשמות. המילה התגשמות מלשון הגשמה, כלומר לקחת איזה רעיון ולעשות אותו גשמי, לעשות אותו מציאות, הוויה, מסה, זמן, מקום, לעשות אותו עובדה מציאותית. בתורה שבעל פה אנו יורדים כבר אל החיים. אנו חשים שאיננו מקבלים את האורה העליונה בצינור השני שבנשמה, שהוא לא צינור רוחני, מופשט, עליון, מגמתי, מטרתי, תמציתי, ריכוזי, אלא יותר הצד המעשי ועל ידי ביטוי בו. בצינור המתקרב לחיי המעשה.
הצינור הראשון זה תורה שבכתב?
הצינור הראשון, בואו נגיד במושגים שאתם ברורים, הצינור הראשון זה הרעיון. הצינור השני זה ההתגשמות של הרעיון במעשה. עכשיו אנחנו מבינים, ולצדבר בעולם התנגדתי בהתחלה למה שאמרת. כי אם אנחנו מבינים שתורה שבכתב זה חמישה חומשי תורה, ותורה שבעל פה זה הגמרא, מחילה, אנחנו לא מבינים כלום. תורה שבכתב זאת התורה שעוסקת במגמה. תורה שבעל פה זה ההתגשמות של המגמה פה בארץ. ולכן ודאי שאי אפשר לקבל רק תורה אחת. וברוך השם שאנחנו זוכים ללמוד שתי תורות. מי שלומד רק תורה שבכתב, במובן הזה של המושג תורה שבכתב, הוא שט ברעיונות עליוניים, אידאים, נשמתו מהירה, אבל המציאות מתפרקת לו מתחת לידיים. מתחת לאצבעות. הכל מתפורר, הכל מתפורר אצלו. מי שלומד רק תורה שבעל פה, אז הוא שייך בהתגשמות מעשית, בפעולות מעשיות, אבל מאיזה מגמה, מאיזה רעיון, מאיזה גודל, מאיזה גובה, מאיפה זה בא, לאן זה הולך, מה? לאן כל זה שואף? אז הוא עסוק בקטנויות, בפרטיות, בפרטנות. לכן באמת הוא מרגיש שהוא מיובש, שמייבש אותו, שמשעמם אותו. כי הכל מוגדר, הכל קצוב, הכל מדויק, הכל גבולי. אבל יש איזה צד בנפש האדם שהיא רוצה להיות על גבולית. ולכן מצד אחד תורה, ללמוד תורה שבכתב, זה הרבה יותר נעים לנו, כי אנחנו עסוקים בדברים גדולים במגמות העולם. לכן לימוד אמונה זה מאוד מרווה את הנשמה. לעומת זאת, לימוד גמרא והלכה הוא הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה, כי אנחנו נפגשים עם המציאות המעשית, הקצובה, ויש צד בנשמה שרוצה את המרחב, לא את המוגבל. מצד שני, יש קושי בלימוד אמונה. כשאדם לומד אמונה, כמו שאמרנו מקודם, הוא מרגיש ריחוק מעשי מהדברים. רעיונות גבוהים, אבל איך... תגיד לי, איך אני קונה עם זה מחר במקולת? כשאני יוצא מהשיעור, מה תכלס יוצא לי מזה? בלימוד הלכה, יש לו את היתרון הזה. בלימוד גמרא והלכה, הוא יוצא עם דברים יותר מוגדרים, יותר מעשיים, יותר פרקטיים. טוב, לפי העיניים המסתכלות עליי, אני מתחיל להרגיש שזה מתחיל להיות קצת יותר מובן.
הבעיה שכאילו ש... לא רואים איך כשעושים פעולות מצוות או שלומדים גמרא, לא רואים איך הרמת הדברים האלה, איך הם מתגשמים, איך שאני מגשים עכשיו רעיון. אני עושה את זה עכשיו פעולה נכנתי וישר, לומדים בגמרא, זה מקרה כזה, מייבש כזה. לא רואים איך ההתגשמות פה חלה.
הנה, לכן בגלל השקושיה שלך הרגשתי שצריך להוסיף עוד משהו חוץ מפרק א', וזה בדיוק פרק ד' פסקה ד', הרב חוזר לבורות התורה, הרבה מקומות, גם בהרבה מקומות אחרים. רק הערה, בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, הלכה ספציפית נקודתית שקשורה לאדם בזמן ומקום. יש דבר יותר פרטני מזה? הלכה פרטית, ספציפית נקודתית, שעוסקת בנושא מאוד ספציפי, מאוד מוגדר, מאוד מדויק, מאוד קצוב. בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור העליון הבלתי מוגבל. המוסר האלוקי המוחלט, הוא מוצץ מלשון מציץ מכל דין פרטי. מצד האמת, נו, עכשיו אני לא רואה את זה עדיין. אני לא לומד ככה, אני לא מגיע לזה, אני לא נפגש עם זה. נכון? זה אחד התסכולים שלנו. ולכן ככל שאנחנו יודעים להיות, ככל שלומדים יותר את שתי התורות, לאט לאט זה מתחיל להתחבר אחד לשני, מתחיל להעיר אחד לשני. מצד שני, גם מחדים מגבולות הגזרה שמפסיקים אחד לשני. כמו שאומר חתם סופר, לא לערב אמונה בלימוד הגמרא. בשורש זה אחד. יש הרבה פסקאות באורות הקודש שהרב אומר שם בעריכות ובעמקות שצריך לאחד את לימוד ההלכה ולימוד ההגדה. אבל גם האחדות הזאת ברמה המעשית יש לה גבולות. לכן, ולמסתכל המרגיל את נפשו בזריחת האור, מי שלומד, בוא נגיד במילים שלנו, מי שלומד הרבה תורה שבכתב, תורה, תורת ארץ ישראל, הרבה אמונה, הרבה עיקרי אמונה, מתגלה בכל דבר הלכה, כל דבר פרטי שהוא ילמד, אם זה גמרא או הלכה, אז מתגלה בו תוכן ישותה הפנימי, המתמלא מעולם הזוהר והאור, עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה. זה מצב אידיאלי. זה מצב באמת של שנים של תורה, של עבודה על התורות האלה, על תורה שבכתב ותורה שבעל פה. פה צריכה להיות עבודה עמוקה ורציפה.
אני חושב להבנה, זה כמו שאומר
פה. אנחנו צריכים לדעת שהדבר הזה הוא קיים. נכון? כלומר, קודם כל צריך לדעת מהי סגולת התורה, ומהי הסגולה שלי ביחס לתורה. הסגולה, המסוגלות שלי ביחס לתורה, זה להפגיש בין שתי התורות. זה לגלות את התורה שבכתב בעומק תורה שבעל פה. אם נצייר אולי איזשהו ציור, אנחנו נשים על העיגולים היום כנראה. נצייר רק את הציור הזה. תורה שבכתב זו זו, ותורה שבעל פה זו זו. עכשיו, בהמשך אנחנו נגלה, זה יותר עמוק מזה, שבעומק תורה שבכתב יש עוד איזה עיגול קטן. ובתוך העיגול הקטן הזה נמצאת תורה שבעל פה. כלומר, תורה שבעל פה קדמה לתורה שבכתב. מבולבל, נדבר. מבולבל, לא יכולים עם העיניים, מבולבל. מה הולך פה? מה הולך פה? לא מבין. הרי תורה שבעל פה זה בנייתם. תורה שבעל פה זה אחרי שכתוב בתורה, בסוכות יש שבובה, משנה, למה זה סוכה? אה? אז נלמד עוד מעט. נלמד, נלמד בהמשך. כלומר, בעומק תורה שבכתב נמצא תורה שבעל פה. וכמו שאני כל כך אמין להגיד כל הזמן את הדוגמה הזאת. סליחה שמי ששמע אותי כבר עוד הכם פעמים, בהקשר הזה. על פי ההלכה,
אתה ראית את זה פעם?
על פי ההלכה, אנחנו צריכים להניח תורה שבכתב על תורה שבעל פה. תשאל ילד, כולנו בהקשר הזה כרגע היית ילדים, למה זאת צורת ההנחה? הוא יגיד לך, תורה שבכתב למעלה ותורה שבעל פה למטה, כי תורה שבכתב מהשם ותורה שבעל פה מבני אדם. תורה שבכתב היא המקור, כתוב בסוכות השבות, תורה שבעל פה היא מפרקת את זה ומפרטת את זה. אז אם כן, מה יותר גבוה? תורה שבכתב. לכן תורה שבכתב היא מעל תורה שבעל פה, ולכן אנחנו נראה את הצורה הזו, מיד אנחנו נזדעזע, ונשים מיד תורה שבכתב על תורה שבעל פה. עד לכאן, מה שכולנו יודעים, נכון. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה ברובד יותר עמוק, יותר מדויק, זה לא רק שתורה שבכתב כלפי חוץ היא מעל תורה שבעל פה. אלא תורה שבעל פה היא היסוד של תורה שבכתב. היא התשתית, היא הבסיס.
היא,
רגע, עוד פעם, אנחנו תכף נראה מה זה תורה שבעל פה. אתה מדבר על תורה שבעל פה באומן של דין ומקרה. של מקרה ודין. אנחנו מדברים על תורה שבעל פה באומן אחר לגמרי. אבל בוא רגע נחזור לציור הזה. תורה שבעל פה היא מחזיקה את תורה שבכתב. אם לא תהיה תורה שבעל פה, בואו נוציא את תורה שבעל פה. בואו נדע, בואו תעזור לרגע. תוציא רגע. תוציא, תוציא, תורה שבכתב נפלה. כלומר, אין לה נקודת אחיזה, אין לה נקודת קיום. כלומר, מה ש... זה לא... התמונה הזאת, הציור הזה, ההלכה הזאת, היא לא רק אומרת שתורה שבכתב היא יותר מתורה שבעל פה, ולכן היא גבוהה. היא גם אומרת בצד השני, שתורה שבעל פה היא היסוד של תורה שבכתב, ולכן תורה שבעל פה היא יסודית. ולכן אם אני הופך את הסדר ושם את תורה שבכתב למטה, תורה שבעל פה למעלה, אז אני מזדעזע לא בגלל שתורה שבכתב למטה. בגלל שתורה שבעל פה היא לא הבסיס, היא לא היסוד, אז אני מיד חוזר. אז מיד חוזר. לכן ברובד הגלוי נראה שתורה שבכתב היא למעלה. ברובד הפנימי ידוע שתורה שבעל פה היא היסוד. עכשיו כדי שתראה שמה שאני אומר זה אמת, ולא המצאתי לך כלום, תסתכל רגע בפסקה ב'. תורה שבעל פה, בעמודה הימנית, פרק א', פסקה ב'. תורה שבעל פה, וכאן אנחנו באמת לא מסבירים את זה, כי תורה שבעל פה היא בעצם תוצאה של סגולת ישראל. אנחנו פה לא עוסקים בנקודה מאוד יסודית, אבל אולי רק את המשפט האחרון, כדי שתראה שבאמת זה לא המצאה. ותכף אולי נפתח את זה. שתי שורות וחצי מסוף הפסקה. ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה, רואה את המילה בשורשה? לא בהתפרטותה, בשורשה. משורש תורה שבכתב. עכשיו, כדי להסביר את זה קצת יותר, כדי שבאמת לא נהיה מבועלים מהדברים, שימו לב, אמרנו את זה הרבה פעמים. תורה שבכתב, כרגע בוא נסביר שתורה שבכתב זה מה שאתה הבנת בהתחלה. בסדר? תורה שבכתב ניתנה למי? למי לא ניתנה תורה שבכתב? לשפנים היא ניתנה? לא. השפנים לא קיבלו תורה שבכתב. שאלתי פעם כמה שפנים, אמרו לי לא קיבלנו. אז אם כן, הוכחה מכאן, שהתורה שבכתב, לבריאות, שהתורה שבכתב, לא, בדקתי. התורה שבכתב לא ניתנה לשפנים. בסדר? יפה. היא דרך אגב, היא גם לא ניתנה לאריות. נכון. היא גם לא ניתנה לגויים. לא ניתנה, גם למלאכי השרת לא. נכון. בכל אופן, לענייננו, היא ניתנה לעם ישראל. שאלה, למה התורה שבכתב לא ניתנה לשפנים? לעשות אליי מיניון. כי אין התאמה בינה לבינה. אם השפנים היו מקבלים תורה שבכתב, הם היו מנסים לאכול את זה. אולי זה אוכל. אין להם מה לעשות עם זה. אין התאמה נפשית בינם לבין התורה שבעל פה. בינם לבין התורה שבכתב. שני אחת. אין להם, כלומר, אותו העם שקיבל תורה שבכתב, זה כי יש אצלו מוכנות, הכנה, הכשרה, מסוגלות, סגולה, לקבל תורה שבכתב. אם כן, תורה שבכתב ניתנה, בזכות שיש כלי, עם, שמסוגל לקבל אותה. ואם לא הייתה לו את אותה המסוגלות, הוא לא מקבל את התורה שבכתב. אז אם כן, מה קדם למה? התורה שבכתב או המסוגלות של עם ישראל? המסוגלות של עם ישראל. עד לכאן אנחנו מסכימים. רגע, עברנו חצי דרך. עד לכאן אנחנו מסכימים. כלומר, המסוגלות של עם ישראל, היא גרמה לזה שהם קיבלו תורה שבכתב. עכשיו, עד לכאן בסדר. שייכות. שייכות, אוקיי. ההתאמה, שייכות, בסדר. המסוגלות, אני מתכוון, סגולה. שנייה אחת, אנחנו באמצע הדרך, שנייה. עכשיו שים לב, עד לכאן הציור ביחס שבין תורה שבכתב לבין עם ישראל. עכשיו הנה תורה שבעל פה. יופי. תורה שבעל פה, מאיפה היא הופיעה? שאלה, אני עכשיו רק עם נדב, נחזור לשפנים, בסדר? חקרתי 30 שנה התנהגות שפנים, 50 שנה. כתבתי ספר, איך הוא נקרא ספר הזה אחרי שיצא המחקר בכללותו? איך אני אקרא לספר? תחשבו. תורת השפן. יפה. תורת השפן, נכון? שאלה, איפה הספר הזה כתוב לפני שהוא כתוב בספר שאני כתבתי? אצלך בראש? לא. אצל השפן. כלומר, הספר תורת השפן כתוב בשפן. אלא מה? אני בכלים השכליים שלי הוצאתי או חשפתי או נקרא לזה נפגשתי יותר נכון. נפגשתי עם התנהגויות שפניות, שמתי אותן בטבלאות שכליות, בהגדרות, וכתבתי ספר. אני אקרא תורת השפן. אבל ברור לך שתורת השפן, כלומר סדר הופעת הפעולות של השפן שכתובה עכשיו כרגע בטקסט, בדף, היא בעצם נמצאת לפני כן בטבע של השפן, באופי שלו. עכשיו הנמשל. תורה שבעל פה, שהיא תוצאה של עם ישראל. איפה היא כתובה לפני שהיא כתובה בגמרא? בעם ישראל. אל תתחמק. איפה היא כתובה לפני שהיא כתובה בתורה שבעל... איפה הגמרא הזאת הייתה כתובה לפני שהיא כתובה בגמרא? בסגולת ישראל, בטבע שלנו. בטבע שלנו. עכשיו הגענו לחשבון. עכשיו נעלה לעקוב אחרי הלוח. עכשיו שימו לב, מה בעצם אמרנו? תורה שבכתב, הנה, תורה שבכתב. היא ניתנה לישראל כי יש כלי שמסוגל לקבל את התורה שבכתב, לכן השפנים לא קיבלו אותה. לתכונה הזאת קראנו סגולת ישראל, כלומר מסוגלות. אותה המסוגלות הישראלית הזו הוציאה מתוכה תורה שבעל פה. אז עכשיו מה קודם למה? תורה שבעל פה או תורה שבכתב? אם סגולת ישראל היא המקור לתורה שבכתב, וזאת הסגולת ישראל היא המקור לתורה שבעל פה, רק במקום סגולת ישראל תגיד תורה שבעל פה, ותורה שבכתב ניתנה כי יש לנו מסוגלות לקבל אותה, אז מה קדם למה, תורה שבעל פה או תורה שבכתב? תורה שבעל פה. לכן אנחנו לא מדברים על תורה שבעל פה במובן של ההתפרטות, אלא במובן של היסוד, לכן הרב קורא לזה שורש. עכשיו בואו נראה את כל זה במשפטים של הרב. הרבה יותר טוב משלי, רק רגע, שנייה. בואו נסיים רגע, בואו נאגן את זה רגע. נאגן, הנה, בואו נאגן את זה פה. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה. איפה מונחת באופן יסודי, תמציתי, מקורי, תורה שבעל פה? באופי של עם ישראל. בטבע שלנו. כלומר, עוד לפני שנוצרה תורה שבעל פה, יש כבר תורה שבעל פה בפוטנציאל. בכוח. מעצם זה שיש מציאות שנקראת עם ישראל, כבר יש פוטנציאל לתורה שבעל פה. שהיא תצא במהלך הדורות. תורה שבעל פה, שנייה אחת. תורה שבעל פה מונחת, מתי קיבלנו אותה? בהר סיני. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זו המתן. מתי היא נבראה באמת? לפני בריאת העולם. ישראל, תורה, טבע. שיסתכל בתורה ברא אלמא, יסתכל בישראל ברא תורה.
תורה העקרונית, התורה שלי.
שאלה חשובה, אבל זה מפזר אותנו כרגע. בסדר? אם כן ישראל, הסתכל בישראל וברא את הכל, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, זה הכוונה הזאת. מחשבתן של ישראל, שהיא האופי הישראלי, שהיא תכונת ישראל, שתוציא בהמשך הדורות, מהלך כל הדורות, תורה שבעל פה. בסדר. אז תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, שמצאה את ברכתה, ברכתה הכוונה אברכתה, מופלא הפירוש הזה. מה זה מצאה את ברכתה? זה מאוד מדויק. זה לא ש... זה מתחיל עם תורה שבכתב. ברכה זה מלשון אמרנו אברכה. מה זה אברכה? תוספת. אז תורה שבכתב היא תוספת על תורה שבעל פה. אתה שומע נדב? אתה מרוכז? תורה שבכתב היא תוספת על תורה שבעל פה. לא כמו שאמרת בהתחלה, שתורה שבעל פה היא תוספת על תורה שבכתב. הפוך בדיוק. תורה שבכתב היא מצאה את ברכתה. עוד פעם, תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה. תראה, זה פסקה ב', אנחנו עשינו דבר לא נכון וקפצנו באמצע א', רק כדי להסביר. נכון, נכון, לכן אמרתי, אני הולך איתו. רק כדי, אפילו בכיוון הזה להסביר את זה. עוד פעם, תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, שמצא את ברכתה, מה יוצר הברכה, התפשטות, תוספת, על ידי, בתורה שבעל פה, על ידי הגילוי השמיים של תורה שבכתב. תורה שבכתב היא הברכה של תורה שבעל פה. עכשיו הנה הציור הזה, נחזור לציור. בהתגלותה, ברובד הגלוי, אם אנחנו עכשיו מסתכלים בעיניים גלויות, סליחה שאני אומר את זה, שטחיות, חיצוניות, בעל מדיד גליה בעולם הגלוי, אז מה נראה לנו? נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. הנה, תורה שבכתב היא יותר נמוכה מתורה שבעל פה. היא למטה, מתורה שבכתב למעלה. בהתגלותה, נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. מדוע? כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה, היא תורה שבכתב, פסוקות ישבו שבעת ימים. מתוך זה באה הגמרא, המשנה והגמרא. ואז באה תורה שבעל פה מפתחת את זה. כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה, היא התורה שבכתב. אני מדלק שלוש שורות. אבל בצורה הפנימית, אבל אחרי שאני מתבונן ברובד הגלוי לפי הציור שציירנו עכשיו, ומנסה קצת יותר להעמיק את המבט על מה שאני רואה כרגע, אז אני לא רואה רק שתורה שבכתב היא למעלה ותורה שבעל פה למטה. אני רואה גם שתורה שבעל פה היא היסוד לתורה שבכתב. אבל בצורה הפנימית, הלא התורה ניתנה לישראל, הנה בואו נעמוד עם לוח. הלא התורה, כנראה כאן הכוונה התורה שבכתב, ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העיונה, הנה הסגולה. כלומר, ניתנה התורה שבכתב לישראל, כי אתם מסוגלו לקבל אותה. לכן השפנים לא קיבלו, כמו שאמרנו. הרי גרמה סגולה אלוקית עיונה זו, תנוזה זו, להופעת תורה מן השמיים עליהם. ומקודם אמרנו שתורה שבעל פה היא תוצאה של סגולת ישראל. ואמרנו, תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה. אם כן, הרי גרמה סגולה אלוקית תנוזה זו, להופעת תורה שבכתב מן השמיים, להופעת תורה מן השמיים עליהם, ואותה הסגולה הזאת יצרה תורה שבעל פה, המשפט הראשון פה בפסקה, תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה משורש תורה שבכתב. חביבין דברי סופרים יותר מדברי תורה. רבותיי, אנחנו לומדים פה דברים עמוקים, סודיים מאוד. מה שאנחנו לומדים עכשיו, שתורה שבעל פה היא יסוד תורה שבכתב, וההתפרטות של תורה שבעל פה היא אחרי תורה שבכתב, אבל היסוד, השורש של תורה שבכתב, בשורשה אמרנו, נמצאתי לנו תורה שבעל פה בשורשה, היא לפני תורה שבכתב, זה בדיוק היחס בין ישראל לבין תורה. שאלות, בבקשה.
מי אמר חביבין דברי סופרים?
זה גמרא, גמרא, אני לא זוכר איפה הגמרא, נופיע, אפשר לראות אחר כך.
ירושלמי,
ברכות?
פרק א'
ד', אוקיי.
ועבודה
זרה פרק ב'. חביבים דברי סופרים, הפשט של חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, זה לא רק כי תורה שבעל פה אני עצרתי לכן, זה יותר חביב אצלי כי זה קרוב אליי, אלא זה יותר יסודי, זה יותר מקורי, זה יותר תמציתי. עכשיו מי שזוכר שאנחנו למדנו את המשנה, ההולך בדרך ושונה, הוא מפסיק ואומר מה נעילן זה, אמרנו שההולך בדרך ושונה זה מדויק, זה תורה שבעל פה. לא כתוב ההולך בדרך וקורא. מקרא, תורה שבכתב. משנה, תורה שבעל פה. אם כן, ההולך בדרך ושונה. כלומר, ישראל מוציא מתוכו תורה שבעל פה. יש מדרגה יותר עליונה מזה? מזו? לא. זה הרבה יותר מה הולך בדרך וקורה. בוודאי הרבה יותר ממה נעיל על זה. לכן זה מדויק. ההולך בדרך ושונה. בסדר? שאלות.
שדיברנו על זה להתגלות. כן. ודיברנו שיש גילים שמובי טבע שזה בפרט למען האילן זה, זה משהו נפרד, ויש את כנסת ישראל ותורת ישראל. אז כשמדברים על כנסת ישראל, אז יותר מדברים על תורה שבעל פה.
בדיוק. זה מה שניסיתי לומר עכשיו.
אז זה הגילוי היותר קרוב.
בדיוק, זה מה שניסיתי לומר עכשיו. שאותו היחס בין ישראל לתורה, זה יחס בין תורה שבעל פה, תורה שבכתב.
מתחבר.
בדיוק. אותו היחס, אותו העיקרון שלמדנו, ביחס שבין ישראל ותורה, במקום המילה ישראל נכתוב תורה שבעל פה, במקום המילה תורה נכתוב תורה שבכתב. הכל יחסי. זה אותו סדר, אנחנו לא משנים את הבניין, את המבנה, מלמעלה למטה, זה אותו מבנה כל הזמן. זה אותו עיקרון. עכשיו בואו נחזור שוב לפסקה א', אני רוצה לחזור מהתחלה. תורה שבכתב, אנו מקבלים על ידי הציור היותר עליון ויותר מקיף שבנשמתנו. אנו מרגישים שמקרבה את אבקת תפארת האורה החיה הכללית של כל היקום. אני מדלג. אולי לא נדלג, נקרא. דעים אנו על ידה למעלה מכל היגיון ושכל. חשים אנו רוח אלוהים מיליון מרחפת עלינו נוגעת ואינה נוגעת, עשה על פני חיינו ממעלהם ומזרחת אותם באורה. האור מבעיק, נוצץ וחודר בכל. תחת כל השמיים ישרעו, ישרעו. לא רוח האומה חולל האור גדול זה. הנה רוח האומה סגולת ישראל, תורה שבעל פה, יסוד תורה שבעל פה. לא רוח האומה חולל האור גדול זה. אלא רוח אלוהים יוצר כל יצרה. זה הקדוש ברוך הוא. תורת חיים זאת יסוד יצירת כל העולמים כולם. עכשיו, בשלב הזה מה נראה? שתורת האלוהים, רוח האלוהים, זה הדבר הגדול ביותר. אומר הרב, רגע, רגע, רגע. והתורה שבעל פה אנו יורדים כבר אל החיים. אנו חשים שאיננו מקבלים את ההוראה העליונה בצינור השני שבנשמה, בצינור המתקרב לחיי המעשה. הנה עכשיו ההגדרה. אנו חשים שרוח האומה, הקשורה כשלבת וגחלת באור תורת אמת, היא גרמה באופייה המיוחד שתורה שבעל פה נוצרה בצורתה המיוחדה. והנה משפט מופלא שהתברר בפסקה ב' שקראנו מקודם. ודאי כלולה היא תורת האדם הזאת בתורת השם. תורת האדם היא תורת השם. לפי פסקה ב' תכף התברר שתורת האדם היא בעיקר תורת השם. לא תורת האדם היא גם תורת השם. תורת האדם היא בעיקר תורת השם. זה התוספת של פסקה ב' לפסקה א'. תורת האדם הזו, תורת האדם הזאת בתורת השם, תורת השם היא גם היא. אלא יש תורת השם שמופיע על ידי שהשם מדבר, ויש תורת השם שמופיע על ידי סגולת ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן בנו, שאנחנו חושפים אותה, מוצאים אותה מהכוח אל הפועל. אז זה תורת השם. העין הפקוחה של צופה באספקלריה המהירה, משה רבנו, הנאמן בכל בית השם, לא אפשר שממנה תהיה נעלמת שאיפת חיים זאת לכל פיתוחיה. מה, לחשוב שמשה רבנו קיבל רק תורה שבכתב? מה פתאום? כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. כלומר, כל הופעת התורה שבעל פה במהלך הדורות, שהיא יורדת יותר, שייכת יותר לחיים המעשיים, לכל התפרטויותיהן, היא הייתה גנוזה אצל משה רבנו, בתמצית, ביסוד. גם מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, הכל נאמר למשה מסיני. ושני אורים, נשון אור, הללו, עושים עולם שלם. שש שמיים זה תורה שבכתב, וארץ, זה שמיים פה בארץ, זה סגולת ישראל, תורה שבעל פה, ששמיים וארץ ישקו בתוכו. עד לכאן הגדרה של שני המושגים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. פסקה ב' משקדמת אותנו יותר. אחרי שהבנו שיש שתי תורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, באה פסקה ב' ליצור את היחס בין שתי התורות. הבנתי שיש שניים, בסדר, מה היחס בין שתיהן? אומר הרב, תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, שמצאה את ברכתה על ידי גילוי השמיים משל תורה שבכתב. בהתגלותה נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה היא התורה שבכתב. היחס העליון זה משפט שאפשר לדלג עליו בסוגריים ואני אקרא אותו. היחס העליון של האומה עם האלוהות העליונה, עם המגמה של המגמות, עם הנצח והאות שבעולמים, מלמעלה של כל כללותם. אבל, בצורה הפנימית, הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. הרי גרמה סגולה אלוקית גנוזה זו להופעת תורה מן השמיים אליהם. ונמצאת עליונה תורה שבעל פה בשורשה, משורש תורה שבכתב, חייבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. עכשיו שימו לב, פסקה ג' נפלא ביותר. אם תורה שבעל פה זה מתוכנו, מתוך סגולתנו, ככל שהסגולה הזאת היא יותר, יותר מופיעה, ממילא תורה שבעל פה יותר עליונה. לכן ברור שאם סגולת ישראל, זה כולל עם ישראל בארץ ישראל, עם כל התכסיסים, כמו שרב קורא לזה פה, של מקדש, כהונה, מלכות, נבואה וכו', ככל שהמצב של עם ישראל הוא יותר הוא יותר מה שאנחנו, הוא יותר הטבע שלנו, לכן ברור שתורה שבעל פה יותר עליונה. לכן כל תורה שבעל פה שהופיעה בגלות, היא חושך ביחס לתורה שבעל פה שתופיע בארץ ישראל, היא אור. במחשכים הושיבה, אני אומרת הגמרא, זו תלמודה של בבל. ביחס לתלמוד הירושלמי, התלמוד הבבלי הוא חושך. הלוואי שנגלה את האור שבחושך הזה. אבל ביחס לאמת של התלמוד הירושלמי, זה חושך. רבי זרע התענה מהתעניות כשעלה לארץ ישראל לשכוח תלמודו הבבלי. אז אנחנו 2000 שנה היינו בבבל, הלוואי שנגלה את האור שנמצא בהר דחשוך, בארץ החושך. כלומר, אם תורה שבכתב ותורה שבעל פה אלה שתי תורות, ותורה שבעל פה היא יסוד תורה שבכתב, ותורה שבעל פה היא בעצם הופעה של החיים מתוכנו, זה לא, אנחנו לא יכולים להוציא תורה שבעל פה כשאנחנו לא חיים את מה שאנחנו. אנחנו לא יכולים להוציא, נקרא לזה ככה, דברי תורה, להוציא ספרים לספרייה בתורה שבעל פה, כשהמצב שלנו, של תורה שבעל פה, במובן הסגולי של המילה והמעשי שלה, הוא לא נורמלי. תורה שבעל פה שיצא בחוץ לארץ, היא תורה שבעל פה קטנה ביחד לתורה שבעל פה שיוצאת בארץ ישראל. ולכן תלמידי חכמים שבחוץ לארץ תמיד הם מקושרים לארץ ישראל, כדי שהתורה שבעל פה שלהם תהיה יותר גדולה, יותר גבוהה, יותר עמוקה, יותר מדויקת, יותר מכוונת. לכן הוא מערה פסקה ג' יניקת תורה שבעל פה, מאיפה תורה שבעל פה יונקת? היא בגניזו מן השמיים, בגנוז מן השמיים, מסגולת ישראל נמצאת בנו, ובגילוי מהארץ, במצב שלנו פה בארץ בפועל, פיזי, בטבע. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדרי מקדש, מלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה. אני אומר זה במילים מאוד פשוטות של עיתון. ככל שעם ישראל יותר מה שהוא צריך להיות פה בארץ, ברמת הפוליטיקה, הצבא, הכלכלה, ביחס לעצמו, ביחס לאומות העולם, אז הספריות תתמלנה מספרות של תורה שבעל פה יותר שלמות, תורה שבעל פה יותר שלמה, יותר מכוונת, יותר מדויקת, יותר כוללת, יותר אלוקית. ככל שהמצב של עם ישראל יהיה פחות מה שהוא צריך להיות, בגלות זה ודאי, ובארץ ישראל עם כל הבעיות והקלקולים, כך הספרים שיהיו לנו בספרייה, הם יהיו פחות מוארים מהאור האמיתי שלנו, של עצמיותנו, של סגולתנו. זה הסדר. ולכן כשאנחנו מדברים שארץ ישראל צריכה להיות בנויה, זה לא פוליטיקה. זה כמה תורה שבעל פה תופיע פה. לא במובן של הספרייה. לא במובן הלימודי בספרייה. במובן כמה הופעת חיים נורמלי של סגולת ישראל תהיה בפועל. ואם היא תהיה, אז היא תהיה בפועל בפוליטיקה, והיא תהיה בפועל בבית המדרש. זה הסדר. רבותי, אני חושב שאחי הפתיחה הזאת של הרב בורות התורה, מה זה תורה שבכתב, זה תורה שבעל פה, אנחנו מקבלים בכלל פרופורציות אחרות לגמרי. תורה שבכתב זה מגמת המגמות. תורה שבעל פה זה ההתגשמות של המגמות בחיי המעשה. וההתגשמות הזאת היא יותר שורשית בשורשיותה, יותר יסודית ושורשית מתורה שבכתב, עד כדי כך. וככל שאנחנו יותר בנויים באופן טבעי, מעשי, ארצי, נכון, על פי טבענו, כך גם תורה שבעל פה בפועל תהיה יותר שלמה, יותר מלאה, יותר מכוונת. אני אומר את זה בשפה מאוד לא יפה, אבל ממש אקצה הלשון שלי לומר. אם אדם לומד תורה, והוא לא לומד תורה מתוך המבט הזה, מתוך הנקודה הזאת, מתוך שלושת הפסקאות האלה, א', ב', ג', התורה שבעל פה שהוא יוציא בבית המדרש, או ילמד בבית המדרש, היא תורה שבעל פה מאוד חסרה. אני שואל למטוף חלקנו, שאנחנו נמצאים בבית מדרש, שמבין את היסוד הזה, את העיקרון הזה, ולא רק מבין אותו, חי אותו. ומתוך זה אנחנו ניגשים ללימוד תורה. זה מקום אחר לגמרי של לימוד תורה. זה לא להתעסק. הגמרא מבחינתנו זה לא מקרה ודין. ואנחנו מתפלפלים עכשיו במחלוקת אחרונית. למה? הסביר ככה תוספות. זה הרבה מעבר לזה. זה אנחנו מחפשים, כמו שליאת שאל בהתחלה, אנחנו מחפשים את המוסר האלוקי המוחלט שמוצץ מכל דין פרטי. וגם אנחנו עדיין לא יודעים לזהות את האור המוצץ הזה בכל דין פרטי, לפחות אנחנו יודעים שהוא קיים שם. לפחות אנחנו לומדים את האור הזה באופן ריכוזי, אולי לא מכל דין פרטי, אבל לומדים אמונה, לומדים תורה, לומדים תורת ארץ ישראל, לומדים תורת הרב. מדרגה עליונה מאוד. טוב, האם עכשיו קצת יותר ברור מאשר לפני שעה? ברור שלא ברור, או ברור שזה צריך עוד להתברר. צריך עוד להתברר.
הרב, איך הצדדים המעשיים הגיעו לפני
העקרונות? לא הבנתי את השאלה.
איך הצדדים המעשיים, אמרת
ש... לא הצדדים המעשיים, השורש של הצדדים המעשיים הגיע לפני העקרונות. איך? מה זה איך? איך ישראל קדמו לתורה?
הישראל זה המגמות.
יש לי שאלה. אם ראית פעם עובר באולטרסאונד, עובר ברחם אמו. קודם כל צריך מוח ולב, נכון? כשאתה רואה עובר בחודשים הראשונים, אתה לא רואה חילוק אצבעות. אתה לא רואה, לא רואים אולטרסאונד, רואים גוש. זהו. מה רואים? רואים את הדופק דופק, הלב פועם, ולקווה שיש מוח, גם רואים מוח, כן. אבל את האצבעות, את חילוק האיברים, את זה לא רואים. אנחנו יודעים שנכון שכרגע היד היא נראית ככה, אבל פה בפנים, כאן, יש אצבע עמה. וכאן יש אצבע, כאן, הנה כאן, אגודל. זה עוד לא ככה, זה רק ככה. כן, אבל זה כאן כבר בגרעין, בתמצית, באיחור של הטענה שדיברנו עליו קודם, זה כבר נמצא שם. אבל מה בנוי קודם? הלב והמוח. אם אין לב ומוח אין כלום.
זה בדין של
הרבה. אותו דבר פה. לפי שניגשים לכל ההתפרטות, קודם כל צריך להיות ברור, הלב והמוח. התורה שבכתב צריכה להיות ברורה לפני תורה שבעל פה. ויסוד תורה שבעל פה, שהוא תורה שבכתב, הוא חייב להיות קודם להתפרטות המעשית של תורה שבכתב. אולי עניתי לך, אולי לא כל כך.
אולי זה החיבור בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, כי...
נכון, זה מה שכתוב פה.
זה גם
המגמות וגם... נכון, נכון, מסכים. טוב רבותיי, שיעורי בית, ליום ראשון. יום ראשון אני מקווה שלא תהיה לי תקלה ואני אצטרך...